חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו, הלו.
הלו.
מה העניינים, אורן לוקסנבורג?
חמדו לילה, שבח לאל, תודה לפרט ששואלת.
אנחנו ממשיכים בספיישל סיום העונה שלנו, סיכום שנת תשע"ט במסעדנות הישראלית, בקולינריה הישראלית, ואנחנו מתחילים מיד, כי זמננו קצר, ויש לנו מלא על מה לדבר.
כן.
הטרנדים של השנה.
וואו.
אז אני אתחיל.
כן.
אני רוצה להשתלט על השיח.
יאללה.
אני יודעת שאני מעלה עכשיו מושג שאני המצאתי, וכתבתי עליו כמה פוסטים, הנושא של קולינריה מודעת, אבל אני חושבת שצריך באמת לדבר על זה כעל מגמה אחת שתופסת בתוכה הרבה מאוד דברים. סוף כל סוף התחילו לדבר כאן השנה על קיימות. מדברים יותר ויותר על ה-nose to tail ועל farm to table ועל חקלאות ביודינמית וחקלאות אורגנית, ואת כל זה בעצם זה חלק ממגמה אחת גדולה שמדברת על זה שאנחנו יותר ויותר רוצים לדעת מה קורה בצלחת שלנו, איך זה הגיע לצלחת שלנו, מה זה עושה לגוף שלנו ומה זה עושה לפלנטה. בעצם לאכול היום, לחשוב על מחר, אני חושבת שזה המגמה הכי בולטת בקולינריה הישראלית, והיא תלך ותגדל.
תחום עצום הקולינריה המודעת שלך, זה תחום שכולל בתוכו גם אוכל ביתי, גם אוכל טבעוני, גם אוכל בריא, גם אוכל מושחת, גם שתייה נכונה, גם חשיבה על סופר ועל ירקן ועל מה את קונה ומכניסה הביתה ולא מכניסה הביתה. זה נושא מאוד מסקרן ורחב.
יש לו המון ביטויים, אתה יודע, בסופו של דבר אתה רואה איך הטרנד הזה, יש לו כל כך הרבה ביטויים. נקודת הקצה שלו היא שנפתחים לך בתי קפה, כמו בית קפה חמניה, שאכפת לו. כל האוכל שם הוא באיזושהי אוריינטציה מודעת, לאו דווקא בריאותית, אבל מודעת. והנקודת קצה השנייה של זה, זה המתכונים שבלוגרים מפרסמים באתרים שלהם, שהם פתאום קצת יותר מתייחסים לאלמנט של מה זה עושה לגוף שלי.
כן.
כלומר, זה all over, ובתוך כל זה, אנחנו סוף כל סוף מתחילים לראות, ולי זה מאוד חשוב ברמה האישית, את הדיבור על קיימות. העובדה שהשנה, סוף כל סוף, בתשע"ט, התחיל הקמפיין בארץ שלא שמים קשים. ההצלחה הכבירה של מה שהתחיל בשנה שעברה, של להוציא את הסקיות, וראינו שזה עובד. פשוט מרגילים אנשים שלא, אין סקיות.
כן.
לאט לאט מתחילים לצאת קולות נגד החד פעמי, סוף כל סוף מתחילים להשתוות לאירופה. אני יודעת שעכשיו לנו יש מסיבה בגן ביום שישי. סוף כל סוף ביקשו מאיתנו, תביאו כלים מהבית, שכל משפחה תביא את הכלים שלה, אין יותר חד פעמי בגן, באף אירוע.
מגניב.
ככה צריך להיות.
זה מגניב.
זה מדהים.
זה מדהים. עשינו קפיצה מאוד גדולה השנה, אני חושב.
אני גם, במסגרת הניסיונות שלי למצוא דברים אופטימיים בדברים מאוד פסימיים, אז אני חושבת שהשריפה באמזונס, בסופו של דבר, גרמה ותגרום לעליית מודעות, גם לתעשיית הבשר, כתעשייה שמאוד מזהמת, אבל גם בכלל, לנושא של יערות הגשם, עליית הטמפרטורות וההתנהלות הנכונה שלנו, כבני אדם, כדי לגרום לכדור הארץ לפעול ולהיות בריא למשך יותר זמן. כשאנחנו מדברים על קולינריה מודעת, אנחנו מדברים אגב על כל מיני אסכולות. מזון, טבעונות היא כבר עובדה שקיימת כאן בשטח, היא לא איזשהו טרנד או מגמה שכרגע בהתרחבות או בדיבור. יותר השנה דיברנו על ביונד מיט, על...
ביונד מיט פשוט, כל החברות האלה הם יצאו להנפקה.
כן.
והקרייז הוא אדיר. אספו מלא מלא כסף, ובצדק, אבל יש עוד, מה שקורה מתחת לפני השטח, שאנשים פחות מודעים, זה כל נושא הבשר המתורבת, שזה תחום שאני גם מתעסק איתו, אני מייעץ לחברה שמפתחת בשר מתורבת, אנחנו עובדים על אוף, ויש החברות המובילות ביותר בכל העולם, הן חברות ישראליות. ויש על זה אנקדוטה, את יודעת למה ישראל היא חוד החנית של פיתוחי בשר מתורבת?
למה?
בגלל ההלכה. פעלתי לך את הלסת?
לא, למה?
לא. מכיוון שבכל העולם הנוצרי, אסור לעשות ניסויים בעוברים. וכדי ליצור בשר מתורבת, מתחילים עם תאי גזע.
אוקיי.
ויש ממש בעיה. היהדות מכירה
מתחילים בתאי גזע, זה לא באמת בעוברים.
מתחילים תאי גזע, אבל תאי גזע נחשבים חיים בנצרות, ולא נחשבים חיים ביהדות, שמתחילה רק מהיום ה-40 להתעברות.
מרתק.
כן.
טוב, יפה. אנחנו עוברים לטרנד הבא שלנו, שזה... השנה ראינו המון 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 סיורי אוכל. זה כבר קיים הרבה שנים, כאילו סיורי אוכל, אבל שנה יש... גם ארז גולקו שמאוד פרץ השנה בוואדי ניסנס, חילי גורפינקל, הוותיק והטוב, התחיל לעשות סיורים משגעים בתקווה, ושוק נתניה, עשיתי איתו סיור, היה פשוט נהדר. כאילו אנשים מחפשים עוד חוויות.
כן, אני גר ליד שוק הקרמל, ויש שם כל הזמן סיורים, יש את המאסטר שוק,
כן.
הבנות שעושות שם את כל הסיורים.
את נורית גורן.
היא כבר לא במאסטר שוק לדעתי.
אבל היא ממשיכה לעשות סיורים.
היא עושה מלא סיורים, היא גם מגדלת אצלה בבית. אני...
כן.
ודווקא אני יותר בקטע של סיורי ליקוט. עשיתי כזה לפני שבועיים, הבאתי לך פיסטוק, זה היה ממש מגניב. נסענו לצפון, עשינו סיור ליקוט עם לילך מוצפי ביער ביריה, ובטווח של אולי 150 מטר מרובע, מאיפה שהכננו את האוטו, היה פטל ורימונים וטענים וזיתים וחרובים וסומק וצלפים וחרדלים וגוזי מלך ומדהים, מדהים, 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 הכל בטבע והכל נגיש והכל זמין וזה סיורים סופר מומלצים.
אני חושבת שזה נורא כיף, אתה יודע, לא סתם ללכת לאכול אלא עוד איזושהי חוויה, בעיקר אם הסיור הזה גם בסופו מסתיים באיזושהי סדנה שבה מבשלים את נכון. מה שלוקט ואוכלים ממנו.
כן.
אם מעולם לא התנסתם בסיור ליקוט, אני חושבת שה... אני הייתי מתנסה ראשון באורי מאיר צ'יזיק, שהוא מעביר סיורים מדהימים. גם יתר שדה עושה סיורי ליקוט נהדרים.
וגם מוריס צמח, וכמובן נילך מוצף יראל.
נהדר. טרנד הבא שלנו. לפי השעות ביום. השנה שעברה הייתה שנת הברנצ'ים, שנה שבה כל מסעדה שנייה בערך התחילה להגיש ברנצ'ים ביום שישי, שזה נהדר, כי זה בעצם מרחיב את שעות הפעילות של המסעדה, המסעדה שהתחילה לפעול רק ב-12 בצהריים, אז פתאום הגישה גם סוג של ספק ארוחת בוקר, ובעצם מוסיפה סיטים, בעצם אפשר להרוויח יותר, יש משהו נפלא באכילה הצלה הזאת של שישי בבוקר, שבת בבוקר, לשבת, לאכול, להתגלגל ככה לתוך הצהריים, אבל זה באמת טרנד שהגיע כבר לסי שלו, אני מרגישה שהברנצ'ים כבר הם בפיק, ואפילו טיפה
עברו,
כבר אחרי, טיפה אחרי הפיק שלהם.
כן. מה כן בפיק?
אפריטיבו.
אפריטיבו.
כן. שאני בכוונה התחלתי מהברנצ'ים, כי זה קצת מקביל. זה עוד פעם, mm-hmm. אנחנו מדברים על שעת אירוח במסעדות, שהיא שעה ריקה, מתה.
כן, כן.
ואנחנו הלקוחות יכולים ליהנות מזה, מהעובדה שזה יותר זול. רק נסביר. אפריטיבו בסופו של דבר, זה משהו תרבותי שמגיע מאיטליה. של בעצם, אתה הולך, ואתה ככה אחרי העבודה, אתה נותן איזה דרינק קטן, עם איזה ביס, אחד או שניים, ככה רק לסדר את הבטן ואת הראש לפני ארוחת הערב. אבל מבחינתנו בישראל זה בעצם הזדמנות כפולה, מה שנקרא לגמרי win-win situation, גם כי המחירים הרבה יותר נוחים, כי המסעדן עצמו נורא שמח שבעצם מגיעים אליו אורחים בשעות מתות, אז הוא נותן איזשהו אפי אואר או אפריטיבו, הנחה מסוימת, 1+1, 30% הנחה כמו בצ'יקטי וכאלה, אז זה גם יותר זול, אבל מעבר לזה יש איזושהי תחושה, כשאתה מתחיל לבלות בשעה כל כך מוקדמת, שאתה מה זה דפקת את המערכת? כאילו דרינק אלכוהולי בשעה 6 בערב, הוא הרבה יותר כיף עם דרינק אלכוהולי בשעה 9 בערב. אתה גם כאילו יכול לשתות את שני דרינקים שלך, גם יעלה לך יותר זול, וגם אתה חוזר הביתה בשעה הרבה יותר סבירה, ויכול למחרת ללכת לעבודה בסבבה.
אני ארחיב על זה כשנגיע לשף השנה.
בסדר. אז אם אנחנו רוצים ככה לברך על טרנד האפריטיבו...
את מי מברכים?
אני רוצה להגיד תודה לצ'יקטי. על זה שהם עשו הרבה עבודה בשביל לקדם את התרבות הזאת, וזה מקסים היום. אגב, אתם מגיעים היום לצ'יקטי בשעה 6 בערב, המקום מפוצץ. זה מדהים. אני רוצה לברך את הבסטה, שהיה להם הרבה זמן, הם דאגו לזה באינסטגרם שלהם, הם אפריטיבו שיק, הגישו כל יום איזשהו דרינק בשעות האלה. הבושוויק, כמובן, האול דיי בר, הפונטנה, שזה אפריטיבו גארדן, כלומר, יש לא מעט מקומות שעוזרים לקדם, ובעצם לייצר תרבות יש מאין, בעצם לייצר חוויית בילוי חדשה בתל אביב, ובשאיפה גם במקומות נוספים בישראל.
כיף.
רוצה לדבר על שווקים?
אני חייב להגיד לך שמבחינתי שווק השנה זה שוק הקרמל.
וואלה.
שוק הקרמל, אני גר 15 שנה באותה דירה, במרחק של 3 דקות הליכה ברגל איטית משוק הקרמל. לא הייתי בשוק הקרמל בכל ה-15 שנה האלה, כמו שהייתי בחצי שנה, שנה האחרונה.
למה?
אני מתאהב בו כל פעם מחדש, כי נהיו בו מלא דוכני אוכל, ויש בו מלא ירקות חדשים, ופירות חדשים, ומאכלים קטנים חדשים ומעניינים, זה שוק מסריח, בואי, let's face it.
מבחינת ריח.
מבחינת ריח, mm-hmm. מבחינת ניקיון, הוא לא איזה דבר מדהים, למרות כל התוכניות של העירייה לעשות שם איזושהי מהפכה, לא עשו את זה עדיין, אבל השיק שלו הוא בלכלוך. זה שוק של עמך, אבל עם מלא תיירים, מלא אוכל טוב, מלא ירקות מעניינים. אני את הקניות שלי עושה בשוק, אני מאוד אוהב את זה.
אני חושבת באמת שאם מסתכלים על כמה מקומות חדשים נפתחו בשוק הקרמל בשנים האחרונות, זה לא נתפס. עשרות דוכני אוכל. היום אתה מסתכל על, אתה יורד ברחוב, כן. ברחוב הקרמל,
כן.
זה לא יומן כמה דוכנים. השאלה, לוקסי, אם זה טוב או רע? כי מצד אחד אתה באמת מייצר כאן התחדשות, ואתה מביא פרש בלאד, כאילו, אתה יודע, יותר צעירים באים לשוק, ולבלות בו והכל. אבל מצד שני, השוק הקרמל כפי שהוא היום, כבר לא אותנטי, כמו שהוא היה פעם. זה לא שוק של רק ירקות, פירות, בסטיונרים. יש לך שם,
אני,
עכשיו זה אבולוציה. ואבולוציה יכולה להיות, יש בה גם טוב, אבל יכול להיות שיש בה גם רע.
יכול להיות. מי שמחפש להביא את הגזר עם הרגבי אדמה עליו, לא ימצא את זה בשוק הקרמל, אבל מי שמחפש את חוויית סנט מיגל, חוויית סן מיגל, ממדריד, שבו את הולכת ואוכלת, מנשנשת וקונה ומביאה מצרכים הביתה, והכל כאילו ממש בלי פסון ובלי עומס על הראש, זה זה.
אני אגיד לך, ממש, אם השוות את זה לסן מיגל זה מעניין, כי מה שבעצם קורה בקרמל זה שנפתחים שם עוד ועוד דוכנים. כמות הדוכנים שכבר יש שם היא בוודאי עברה ממזמן את כמות הדוכנים בשוק צפון, ומתקרבת בקרוב לכמות הדוכנים של סרון המרקט, אבל בגלל שזה בעצם צמח באופן אורגני,
כן.
מלמטה, וזה לא איזשהו מתחם שנפתח,
כן.
אז זה מתקבל בהרבה יותר אהבה והרבה יותר רעדה אצל תל אביבים, שהם עם שלא אוהב מתחמים.
שונא מתחמים.
שונא מתחמים, יחיה?
שוק צפון נפלתי את נפילתי הגדולה ביותר.
הסבר?
שוק צפון נפתח בכל תרועה, והיה אמור להיות שוק אוכל מגניב. עד שנחתמו כל החוזים, הפך להיות פוד קורט של רמת החייל, ובכך קיומו. קיומו הוא בלהכיל את לקוחות הטנביס של שעתיים הצהריים העמוסות, ואחר כך שממה. הייתה לי שם מסעדה, פונטו קיוסקו, פיצריה ופסטריה, שנסגרה, וזה עצוב מאוד, והכל שם מדשדש. למרות שהשוק עדיין נראה חי וקיים, זה רק בשעות הפעילות הממש חזקות שלו, ולדעתי נסגרו שם יותר מחצי מהעסקים שנפתחו.
תראה, שוק הנמל למשל, לקח לו הרבה מאוד שנים לעמוד על הרגליים, אבל שוק הנמל הוא מאוד קטן.
הוא גם בלוקיישן של, בדיוק, אנשים מגיעים
נכון.
לשם כדי ליהנות. אז,
ועם עבודה מאוד מאוד טובה של אוצרות של שיר אלפרן, שבאמת דואגת לשוק הזה, ובאמת שוק מקסים. על סרון המרקט, אני מנועה מלדבר, עד לפני מספר חודשים הייתי היועצת הקולינרית של סרון המרקט, אז אני לא מרגישה שזה יהיה אתי לסכם ולדבר גם עליו. אני אבל רוצה לדבר על שוק אחר, שכן מותר לי לדבר עליו.
מה?
על התקווה. להבדל משוק הקרמל, שלאט לאט באמת הופך להיות יותר גם מקום בילוי, ומסתובבים בו גם ככה בשעות אחרות, ובאים, הרבה אנשים באים לאכול ולאו דווקא לקנות דברים הביתה, שוק התקווה הוא עדיין שומר על אותנטיות, הוא לא מתחנף, הוא לא מנסה להיות מגניב, ואולי דווקא בגלל זה הוא ממש ממש מגניב. כלומר, כן יש בו פתיחה של מקומות, נפתחו בו השנה גם קובייה, ונפתח בו קפה הודיה, וכן מתחילים להיפתח בו מקומות, כך שאני משערת שזה רק עניין של זמן, עד שהוא יהפוך להיות שוק מגניב כמו שוק הקרמל. אבל כרגע עדיין, אם אתה מחפש איזושהי חוויה יותר אותנטית, אז שוק התקווה הוא קסם של מקום. קסם.
קסם.
טוב, בוא נדבר על אירועי האוכל של השנה.
את יודעת מה היה אירוע האוכל הכי גדול מבחינתי השנה?
מה?
אירוע שעשינו ביחד.
מה?
האירוויזיון.
כן, אז נכון? האמת שזה אירוע מאוד מאוד מרגש.
מרגש ומלחיץ, כי להזכיר איך את היה אותו יום בלובר שהייתי וניסינו לנהל שיחה בטלפון, הצלחנו.
כן, בשנים האחרונות אני היועצת הקולינרית של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב, ונקראתי לדגל ואורן הצטרף איתי למשימה, ובעצם היינו צריכים לייצר תפריט תפריט מקומי.
לפסטיבל תל אביבית, שעיריית תל אביב הפעילה פסטיבל אוכל במשך שבוע שלם, והיה שם הקרנות של האירוויזיון בכל ערב, וממש המון פעילות, באו מאות אלפי אנשים, המונים, היו שם למעלה מ-70 דוכני אוכל.
כן, ואנחנו בתוך זה היינו צריכים בעצם, מתוך כל הדוכנים, לבנות איזשהו תפריט מקומי, שבעיקר כיוון לתיירים, שאם כבר הגיעו לפסטיבל תל אביבית, יכלו לאכול אוכל מקומי, שגם שומר על איכות הסביבה. נכון. כלומר, הפסטיבל הזה הוא בעצם הפסטיבל ההמוני הראשון של עיריית תל אביב, שבו ניתנה התייחסות להיבטים סביבתיים, היה שם פחי מחזור.
כל הכלים הוגשו בכלים חד פעמיים מתכלים.
כן, זה הפרויקט שפתני, אך כיפי, מאוד כיפי.
ומה היה האירוע שלך השנה? האירוע שעשה לך את השנה?
האירוע שעשה לי את השנה?
כן.
זה קצת לא נעים, כי אני חושבת שהאירוע הכי מעניין שהיה פה השנה, אני עשיתי אותו, זה קצת...
איזה, את עשית מלא, איזה?
מאיזה אירועים שעשיתי?
שף טו שף?
כן. אני חושבת ששף טו שף היה אירוע מקסים. הוא היה אירוע מקסים כי הוא פגע ברגש, נגע ברגש של השפים שהצטרפו לפרויקט.
תסבירי בקצרה מה הוא היה למי שלא זכה.
שף טו שף היה 10 מפגשים, כלומר 10 שפים שחילקנו אותם ל5 זוגות, כשלכל שף הייתה ארוחה וארוחת גומלין, שבעצם בארוחה, השף המארח היה צריך לבחור במסעדה שלו את המנות שבעצם אין ה-DNA של המסעדה, אין ה-DNA שלו. והשף שמתארח היה צריך לבשל את הוורסיה שלו לאותן מנות. בעצם את הפרשנות שלו למנות שהשף הציב מולו, וזה בעצם יצר מין ארוחות שאין לו תחרות, אין דיאלוג מאוד מעניין ב... אם אתה חושב שככה זה הויטלו טונטו, אני עושה את הויטלו טונטו קצת אחרת, והיו שם גרסאות מטורפות, אתה פשוט ראית השפים קודם כל מצליחים להגדיר את עצמם בזכות הפרויקט, כאילו בעצם אומרים, אוקיי, זה המנות שלי, זה מי שאני, והשף שמולם זה גרם לה לחשוב בטרפת על מה הוא היה עושה אם היה צריך להגיש את אותה מנה בדיוק. והיה שם הרבה רגש בפרויקט הזה. אני חושבת שלא סתם אחרי שסיימתי אותו, אני פעם ראשונה בקריירה שלי, הרגשתי שאני צריכה טיפה הפסקה, כי הייתי כמעט מוצפת רגשית מרוב הפסיכולוגיה שהייתה שם בתוך תהליך היצירה.
אבל את עשית עוד פרויקט די גדול ומגניב השנה, היה את ארוחת הטעימות הגדולה של שרונה מרקט.
יהיה נכון, גם זה היה השנה.
לא דיברת עליו בגלל הקשר שלך עם שרונה, לא רצית להרים לעצמך? בישנית?
כן, אני בדרך כלל לא כל כך אוהבת לדבר על פרויקטים שאני עושה, אבל כן, אבל זו תוכנית שמסכמת את השנה, אז אולי באמת צריך לדבר על זה.
זה השנה שלנו.
ארוחת הטעימות הגדולה של שרונה מרקט הייתה באמת פרויקט מטורף. וואו, נכון, כן, תודה שהזכרת לי אותו.
כן.
זה בעצם וואו, לקחתי את כל העסקים במרקט, כן. כל ה-80 עסקים, והפכנו את המרקט למסעדה אחת גדולה, ובעצם כל עסק במרקט הוציא מנה אחת או שתיים, במחיר סופר אטרקטיבי של 10 שקלים, או 10 או 15 שקלים, ובעצם יצרתי תפריט של 100 מנות, אבל כל מנה מגיעה ממסעדה אחרת. כלומר, יכולת להסתובב במרקט ולהרכיב לעצמך את הארוחת טעימות המושלמת מבחינתך, מתוך תפריט של 100 מנות.
זה מטורף.
זה בעצם היה לסנחרן 100 מסעדות שיצליחו לבנות תפריט הומוגני ונכון. כלומר, שאם אתה בא למסעדה, אז יכולים להגיש לך תפריט כזה.
זה היה די מגניב.
זה היה משוגע. 10,000 איש בערב.
זה המון.
מלא. כן. אז היה, וואו, נכון, היה אירוע. טוב, בואו נפסיק לעוף על עצמנו.
בואי.
בואו נתחיל לבחור את הדברים שעשו לנו את השנה. הדברים שעשו לנו את השנה. חומרי הגלם שעשו לנו את השנה, אנחנו מתחילים בירק. אורן, צ'וז את הירק שעשה לך את השנה.
במיה. במיה זה הירק החמוד שלי, ואני תמיד אהבתי במיה, אף פעם לא היה לי בעיה עם במיה, אין לי בעיה עם הריריות, אני יודע לבשל את זה נכון, אבל אני ואת אכלנו ארוחה בצפון אצל בשלנית בשם לוריס, שעשתה את הבמיה הכי טעימה שאכלתי בחיים שלי.
לגמרי.
ואני אמרתי לעצמי, איך הירק הלא מוערך הזה, חייבים לחזור אליו.
זה ירק שעשה לך את השנה, אבל אתה יודע מה מעניין אותי? מה הירק הכי נמכר השנה? הירק כאילו שעשה מין איזושהי קפיצה כזאת לא שגרתית? בוא נתקשר לגדעון בילינסקי, מעלי הביתה, נדבר איתו. האיש מספק לכל המסעדות, הוא בטח ידע לענות לנו על זה.
גדעון הוא חקלאי שגם משווק לכל המסעדות בעיר, וגם מגדל בעצמו כמובן את כל הירקות האלה, ואת רוצה שננחש שנייה לפני שאנחנו מעלים את גדעון, מה הוא יגיד? אני אגיד סליקורניה.
לא.
נראה לי. יש לי תחושה.
אני אומרת שהוא בטח יגיד...
או גרוב.
לא יודעת, אולי איזה תפוח אדמה מיוחד? אולי פרחי קישו?
פרחי קישו. יאללה, בוא נתקשר. גדעון?
שלום.
הלו, הלו, הלו.
שלום, מה העניינים?
מצוין, כיף לשמוע אתכם.
גדעון, תקשיב, אנחנו בספיישל סיכום שנה מאוד מרגש, ותהינו לנו בינינו לבין עצמנו מה הירק של השנה, ואז אמרנו בוא נתקשר לגדעון, והוא יספר לנו איזה ירק עשה כאן את השנת הקפיצה הכי גדולה, זה שהפתיע. זה שהפתיע.
אפשר לעשות דיל יחד איתכם רגע?
כן.
שאתם תגידו לי מה יהיה הירק השנה הבאה, זה ממש ממש יעזור לי. כי אנחנו מופתעים כל פעם מחדש.
וואלה.
בוא תפתיע אותנו.
אני אומר ככה, מי היה מאמין שהשנה תהיה שנה שבה כל העולם ואחותו רצר תשוק ירושלמי?
מה?
מה?
כן, מה קרה לכם, בני אדם? כאילו שנים, זה אחלה, מי שאוהב אוהב, מי שלא אוהב לא אוהב.
נו.
זה קצת יותר חורף, זה קצת פחות קיץ, למרות שאצלנו זה קיים כל השנה. מה קרה השנה? אין לי מושג.
ארטישוק ירושלמי.
האמת שאני באמת נתקלתי בו בהרבה מסעדות.
המון. זה פעם היה, לדעתי, אני רק החקלאי, אבל זה היה מרקים, כאילו, תגידי את.
מרקים ופירה. ומקסימום
הם צלויים בתנור. היה טרנד כזה של צ'יפס, היה טרנד כזה של לסגן לעשות צ'יפסים.
וואו.
אבל השנה, לא יודע, בחיים לא היינו מנחשים.
וואו.
זה הפתיע.
מה חשבת שזה יהיה?
חשבתי שזה הולך להיות אלים חרדלים, אבל בעיקר הפסקתי לחשוב. מה שהכי עצוב זה שבדרך כלל את חושבת או חושב שמשהו הולך להיות הדבר הבא, ובדיוק הפוך. אתה עושה המון 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 קרובית סגולה, וקצת כמו נייר טואלט בצבא, ביום הראשון במילואים, כולם רוצים נייר טואלט, אתה אומר, יואו, אני לא ארוך לזה בכלל, אבל אתה מארגן את זה. ואז למוחרת, אף אחד לא רוצה, אתה תקוע עם מלא מלא מלא. אותו דבר קרה עם קרוביות סגולות. כולם רצו לצלם את זה על הדלפקים, זה נורא נורא יפה, אבל זה לא באמת המשיך משם.
ואגב, בצדק, כאילו הטעם של הקרובית הסגולה הוא פחות טוב מקרובית לבנה, או שהוא...
הוא פשוט לא יותר, הוא לא מיוחד.
אותו טעם.
ובדומה לאפונת שלג סגולה, או אספרגוס סגול, כל הקטע זה שבחליטה הצבע יורד.
הבנתי.
זה לא משהו שאוכלים טרי, אז כאילו...
בקיצור, מדובר בקרובית שמי שצריך אותה זה מפיקי אירועים שרוצים לעשות דיספלי צבעוני.
ותוכניות הריאליטי, שזה נורא יפה במזווה שלהם.
יפה. אז תראה, זה דווקא נחמד, כי זה אומר שבסופו של דבר הקהל, בין אם זה הצרכנים, צרכני הקצה או השפים, הם אנשים חכמים, אומרים גימיק.
כן, ויותר מזה, הם הולכים לקומודיטי, למשהו שהוא בסיסי, הוא חומר גלם שעומד בפני עצמו, נקרא לזה ארטישוק ירושלמי, ופתאום הם מפתיעים בזה, בא להם, זה באמת, את יודעת יותר טוב ממני, לפעמים פתאום יש איזשהו חומר גלם שרת בכל מיני מסעדות, ובכל מיני תמונות אינסטגרם, וזה לא צפוי... סיפור הצ'רוויל וסיפור הטרגון, זה משהו שקיים בארץ שנים.
נכון.
ופתאום הייתה לו עדנה לפני 8 שנים או 7 שנים, פתאום הוא נורא יפה כגרניש ויש לו טעם אניסי מאוד נחמד, אז משהו שבמשך שנים ישראל עשה ייצוא שלו לצרפת בחודשי החורף, פתאום נהפך להיות נורא נורא טרנדי. נזכרתי, יודעת מה הייתי רוצה שיהיה שנה הבאה?
נו.
לובש.
מה?
ירק כזה, אני חושב שזה רומני, תתקני אותי אם אני טועה.
לובש? אוקיי.
כן, יש לזה אולי שם אחר. זה נראה כמו פטרוזיליה, מאוד מאוד גסה, גדולה כמעט כמו עלה של סלרי בקצה שלו.
גדעון, זה מה שאתה עושה הכי טוב. תגדל את זה, תן למסעדנים, וזה יהיה בכל מקום.
זה אבל פלופ גדול, כי אם אני אגדל את זה, זה בטוח לא יצליח, עם הנח שלי.
למה?
תפסנו אותו ביום נחס, מה קורה? תעביר את זה אלינו.
עוד משהו, השנה שבאמת מתוך הדבר, אנחנו עושים קרוב, בדרך כלל כמעט בכל רגע נתון, זה לא שאנחנו עושים הרבה מוצרים כל שנה, לכל רגע נתון יש בערוגות משהו באזור ה-20 או 22 חומרי גלם בטסטים, שרק אחד מצליח.
וואו.
או מצליח ברמה החקלאית, יש הרבה שפשוט לא מצליחים לגדל אותם, כמו סלסיפי, אגב, לוקסי.
וואו.
סלסיפי, כן, דיוויד פרנקל מת על סלסיפי. כן.
אני לא שוכח אף פעם, אבל אתה ודיוויד אמרתם, גדעון, סלסיפי.
כן.
ואחרי 6 שנים אני מספר לך אחר כבוד שנכשלתי, וזה לא יעבור בחיים.
חשבתי לתת לך עוד איזה שנה, שנתיים.
אבל לא, אני דיברתי לפני 5-6 שנים. יש המון דברים שפתאום אנחנו מגיעים עם החומר גלם, וואי, שכחתי שביקשתי את זה ממך. השנה...
6 שנים הבן אדם מפתח את המוצר, מגיע כולו שמח, ואנחנו כבר...
זה היה ספשייל, זה היה ספשייל לחג האהבה, איזה סיומיים, אני חושב. מה אתה 6 שנים רץ על זה, יא דביל?
גדעון.
רגע, אז רגע, יש עוד איזה ירק שעשה שנה קפיצה גדולה?
לא קפיצה גדולה, אבל משהו שכן פגענו בו.
כן.
תוכניות הקודמות שלכם, דיברנו על חומרי גלם, צמחים וכולי, ופרודוקטים, שבכל מיני מטבחים בעולם יש לאותו צמח כמעט, בן דוד שלו כזה, שיש שמות שונים. בדרום אמריקה, באירופה הקלאסית, בתאילנד או בכל דבר כזה. לדוגמה, וזה לא הדוגמה שאני רוצה לדבר עליה, אבל פקבונג הוא מורנינג גלורי.
כן.
בעצם.
אוקיי.
אז קודם כל נורא נורא משעמם בזמן האחרון בעולמות הטרד, ברוקולי, אקסטרה. והרגשנו שאנחנו צריכים לעשות משהו שם, ועם כמה שותפים מאוד אמיתים לדרך, מישהו אמר שהוא רוצה רפיני, ברוקולי ראפר רפיני.
וואו.
כל האנשים האחרים אמרו, תקשיבו, אני נורא נורא רוצה את ה-so-called פקנה, אבל משהו קצת יותר מעניין. לקחנו חממות הידרופוניות וגידלנו משהו שבזרעים הוא רפיני. יש שם משפחה אדירה, זה מאות זנים של ברוקולי ראפה. של המאזינים, רק נאמר, זה סוג של קרובי, קודם כל הוא ממשפחת הקרובים. הגבעול שלו, הענפים מאוד מאוד עדינים, בשרניים, לא סיביים, אפשר לאכול אותם אפילו ככה, ובוודאי אחרי חליטה מאוד קצרה. והקטע הנחמד בו זה שבמרכז שלו יש גם תפרחת קטנה ברוקולית כזו, כמו ברפיני. היא לא מאוד מאוד, הרפיני הקלאסי זה נראה כמו ברוקו מיני במרכז, שאותו עוטף עלי טרד, ברוקולי וכו'. פה זה קצת יותר כמו אספרגוס עם קצת כדורים כאלה של ברוקולי. אבל זה משהו שהוא מתוך הניסיונות שלנו הצגנו אותו. הוא גם גדל על מים, אז הוא מאוד מאוד נקי, והוא מגיע עם כזה שורש שהיה טבול בתוך התעלות מים. וחשבנו ורצינו ואמנו שזה יצליח, וזה גם באמת תפס. ב4-5 חודשים האחרונים זה תופס, וגם זה תופס בהרבה מטבחים. כמובן, כמובן באסיאתי, אבל לא רק. זה
מגניב.
מחליף המון המון שעמום של קייל, קרובים, כל הדברים האלה, פתאום ראי, יש לי עוד כלי לעבוד איתו.
איזה יופי.
תמיד טוב להכניס דם חדש לצלחת.
זה הדבר הנוכחי. יפה.
טוב, גדעון.
אז אלה הירקות שעשו לנו את השנה. הארטישוק הירושלמי, כמה מפתיע, והירוקים החדשים. אני רציתי להגיד לך, שלדעתי, הבאמיה רק תלך ותגדל.
אני גם מרגיש את זה לגבי הבאמיה.
אז אני רוצה לשאול שאלה.
בבקשה.
אנחנו מגדלים בעיקר את היותר רירית והארוכה. יש לה המון שמות
תאילנדית?
תאילנדית, הודית, מוערכת עניינים.
ציפורני הגברת, איך קוראים זה?
כן, נכון, נכון.
אוקיי.
ואני שומע רכשים מהרבה מאוד כאלה, חבר'ה שמחוברים לעונות ולפארם טו טייבל, אני רוצה את הבמבה, אני רוצה את של פעם,
הקטנה.
הפעלבית, הפשוטה, הקטנה.
כן.
ואנחנו מתעקשים, ראי, כן, אבל יש לנו רק את זה, ואני לדעתי צריך, אנחנו נרים את הכפפה, ואנחנו ננסה לביית, שזה לא יהיה רק ליקוטים ודברים מהשטחים ומהמגזר, אלא דברים שמגדלים אותם קצת יותר מסודר. כן לתת את הקטנה, וכן לתת את הצבעוניות יותר, יש סבלה וירק רכה וצהובה.
אני רוצה להגיד לך שכשהן קטנות, אז הן, ואתה עושה להן את הטיגון על יבש, לפני שמכניסים אותם לתבשיל, הן שומרות על איזושהי פריחות מטורפת, וזה נורא מרגש לפגוש אותה, את הקטנה. כאילו להכניס במיה בביס אחד לפה, היא מתפוצצת באיזשהו, בצורה אחרת מאשר אם היא גדולה שלה נותן לה כמה ביסים.
כן, כמו המלפפון הזה.
אני יכולה להבין את ההתרגשות מבמיה קטנה. כן.
אז אלה העיתותים. בבקשה, בקיץ הבא, בוא נעשה כזה מניפה של במיות. כל מיני, לא רק אחת.
מלא סוגים.
תצא לי מניפת במיות.
טוב.
תודה רבה, גדעון.
המון המון תודה.
שנה טובה.
תהנה במילואים. ביי.
תודה רבה. ביי ביי.
טוב, שנינו טעינו.
כן, אבל אתה יודע מה? אני באמת חושבת שהשנה הבאה הולכת להיות שנת הבאמיה, לא בקטע של אתה אוהב אותה או אני אוהבת אותה ושנינו משוגעים על באמיה. זה הולכת להיות שנה מאוד רצינית של באמיה.
אני מאוד מקווה.
אני רוצה להכתיר את התבלין שעשה לי את השנה.
מי התבלין שעשה לך השנה?
סומק.
סומק?
כן.
את השתמשת בסומק כשהבאתי לך מהצפון?
בוודאי.
באמת? בוודאי. מה עשית איתו?
קודם כל אני עושה בבית המון בצל עם סומק.
כן, זה כיף.
אני עושה דברים מהמטבח הערבי, אז תמיד ככה בסוף שמה להם גם קצת סומק, שהוא מרקח גם את המנה, וגם נותן לה חמיצות מאוד נעימה, כשזה באמת סומק אמיתי ולא סומק מזויף. אתה יודע ממה עושים סומק מזויף? זה נורא. מקליפות של עדשים אדומות, ומלח לימון. מזה עושים זיוף של סומק. בקיצור, לא משנה. התבלין שלי זה סומק, זה, אני חושבת שמתחילים לראות אותו ביותר ויותר מסעדות, יחד עם עלייתו ופריחתו של המטבח המקומי, אז מתחילים לתת לו כבוד ומתחילים ללקט אותו. אגב, עכשיו זה עונת הליקוט, סוף הקיץ זה עונת הליקוט של הסומק. הפירות האדומים היפיפים האלה.
אני ליקטתי סומק עכשיו בסיור שעשיתי, בסיור ליקוט שהיה. מה שכיף בסומק זה שהוא מלכלך את הידיים. הוא ממש נדבק לך תוך שניות לידיים, והטעם והריח שנשארים אחר כך שעות. כיף.
סומק, אוגה בורסיקאים. אם כבר דיברנו על תבלינים, הבשר שעשה לי את השנה.
וואו.
מה הבשר שעשה את השנה? אני מזהה.
כן.
את תקופת הפריחה של האונטרים. אתה כשף, זה לא מפתיע אותך. אתם מסעדנים שנים משתמשים באונטרים, נכון? אבל מה? בדרך כלל זה לא היה מצוין בתפריט. תמיד זה היה תבשיל בשר, גולש וזה, ובדרך כלל לא ציינו את הנתח הזה. אנחנו חיים היום בעידן של יותר מודעות של הקהל הרחב לאיזה נתח משתמשים, ופתאום השם אונטרי התחיל להופיע ביותר תפריטים, וכתוצאה מכך אתה גם רואה יותר מתכונים ברשת שמשתמשים באונטרי. בסך הכל זה נתח מטורף, הוא בין הצלע לצוואר, הוא שמן במידה, הוא מדהים לבישול ארוך, הוא מדהים לקציצות, הוא מדהים להמבורגרים, אבל הוא לאורך שנים לא הופיע בתפריטים. תמיד היה רק סינטה, פילה, אנטריקוט. לאט לאט התחילו לציין שזה שייטה, לאט לאט התחילו לציין שזה פיקניה, ועכשיו רואים גם אונטריב בתוך התפריטים, וזה מקסים.
זה מגניב מאוד, אני לא זכיתי להיחשף לזה.
אותה עוד תיחשף.
ואת יודעת מה טרנד השנה שלא הגיע לארץ?
מה?
פטריות. אנחנו בארץ מכירים 5 או 6 סוגי פטריות. יש לנו את האקזוטית שביניהם לדעתי, זה או השימג'י הנוקי, כל הקטנות היפניות, או מלך היער. שהיא כאילו נחשבת לפטריה יקרה ומאוד מיוחדת.
אז אתה מזהה טרנד בחול?
בחול, מה שקורה עכשיו עם פטריות זה דבר מטורף. יש מאות אלפי סוגי פטריות, הרבה מאוד למאכל, ויש המון פטריות עכשיו שמגדלים שהם בטעמים מאוד מאוד מובהקים של דברים אחרים. אני עכשיו מפתח איזשהו משהו לסופרמייט, לחברת הבשר המתורבת, ואנחנו שוקלים באיזה בסיס, באיזה מצע להשתמש שהוא צמחי. יש פטריה שנקראת Chicken of the Wood, פטריה שהיא בטעם של אוף, במרקם של אוף. זה, כן, זה מדהים. יש פטריה שנקראת Lobster Mushroom. זה בעצם איזשהו...
היא תגיע? היא תגיע? שתגיע כבר. אתה יודע שחיפשתי אותה בארץ?
אין אותה בארץ, קשה מאוד לגדל את הדברים האלה. יש פטריה ישראלית שנקראת רעמת טראמפ, שהיא נראית ממש כמו השערות של טראמפ, שזה דווקא מגדלים בארץ, זה נורא מצחיק, אבל הטרנד הזה אני מת שיגיע כבר לארץ, ויהיה לנו כאן פטריות מיוחדות בטעמים של דברים אחרים.
דרינק השנה, אנחנו שותים אותו לאורך כל התוכנית, אנחנו שותים את הג'ין טוניק, חשוב להגיד שבמהלך השנה, וכחלק מהמגמה של שתייה מוקדמת של אפריטיבו, אז בכלל אנחנו מדברים על ירידה באחוזי האלכוהול, בגלל זה דרינקים, ג'ין שהוא 40%, ברגע שאתה מדלל אותו במשהו, אז הוא הופך להיות אחוז אלכוהול נמוך, וגם כל משקאות האמרו, כל המרטיני למיניהם, אז גם הם הולכים וגדלים. בחול,
כן.
הצפי שהדרינק הבא הוא סוף כל סוף, הדרינק שאני הכי אוהבת בעולם.
רום?
רום.
את אוכלת לי את הראש עם הרום הזה כבר שנים.
כי אני לא מצליחה להבין למה זה לא אחד הדרינקים הכי נשתים בישראל. הוא פשוט דרינק שכל כך מתאים לאקלים פה.
למה באמת את חושבת שהוא לא תפס?
זה מוזר.
רום נכנס אך ורק בתמציות אפיקול, בטעם רום, לעקרת הבית. זה הופיע במלא מתכונים. איך זה שהרום האמיתי לא נכנס?
ברום יש הבדלים נורא נורא גדולים באיכות בין הסוגים, ואני חושבת ש... הקהל הישראלי לא מספיק נחשף לרום האיכותי. כלומר, אם אתה הולך לאיזה בר ויש איזשהו רום דיספלי, כזה מה שנקרא, סליחה, רום ספידרק, הרום הפשוט שאיתו מכינים את הקוקטיילים, המפגש שלך עם רום הוא לא יהיה כל כך טוב. אני מאוד ממליצה, אם אתם בא לכם לנסות רום טוב, לכו לאוטרה, בר שצמוד לאימפריאל, יש להם תפריט רומים מסחרר.
כן.
מדהים. בוא נמשיך, כי יש לנו עוד מלא.
אוקיי.
אוקיי.
מה הנושא הבא?
תופעת השנה.
אפרת, ספרי לי על תופעת השנה.
וולט.
איך אני אוהבת וולט.
בבקשה.
אני מת עליהם.
מי מכם שלא גר בתל אביב...
לא יבין, זר לא יבין זאת.
לא נחשף עדיין לוולט, אבל זה הולך ומתפשט בכל הארץ. הם אוטוטו נכנסים גם להרצליה, והם יגיעו לכל הארץ בסופו של דבר. וולט זה חברת שליחויות שהתחילה בקופנהגן לדעתי. זה סטנדרט חדש במשלוחים. זה אפליקציה אחת שאתה נכנס. הכרטיס אשראי שלך כבר מוזן שם, אז זה גם מרגיש לך שהמשלוח לא עולה כסף.
אצלך אולי, אצלי.
זה לא מרגיש, כי גם הכרטיס אשראי מוזן. לא צריך כל פעם להכניס כרטיס אשראי, נכון?
זה ה-Airbnb של משלוחים.
בדיוק.
זה מה שזה.
יש לך מלא מקומות שם, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, והכל כתוב לך בדיוק תוך כמה דקות זה יגיע הביתה.
וזה זה אמיתי.
וזה מגיע תוך 20-30 דקות.
שזה המהפכה הכי גדולה. כי להזמין משלוח תמיד היה בלחכות שעה עד שעה וחצי, עד שהם יגיעו, ולפחד שיגיע משהו קר ולא טוב. פה את רואה ממש מתי מכינים את המנה, מתי המנה היא יוצאה אלייך, ומתי היא מגיעה אלייך, והיא מגיעה אלייך ישירות תוך כמה דקות מהרגע שמשלו אותה, ותוך 20 דקות לקבל משלוח חם ומהביל מהרגע שחשבת שאת רוצה לאכול, מהפכה.
נכון. אגב, מקומות שיותר עמוסים בזמן ההזמנה, או שהם יותר מרוחקים, אז יכול להיות שמשלוח יהיה כתוב 40-50 דקות. אתה יודע שזה 40-50 דקות, ואז אתה עושה את השיקול שלך, האם להזמין משם? או לא להזמין משם. וזה, אני חושבת שהמהפכה הגדולה של וולט היא בוודאות. שבמקום כמו אידיוט לשבת בבית ולחכות למשלוח שלך, ולא לדעת אם הוא יגיע תוך 40 דקות או שעה וחצי, אתה יודע כמה זמן. והם עומדים בזמנים, בצורה אבסולוטית.
וולט הם במצב מאוד מאוד חלוק אצל המסעדנים בישראל. אף אחד עוד לא הגיע למסקנה האם זה טוב לנו או רע לנו. הרבה יגידו שזה רע מאוד, כיוון שהם לוקחים עמלות מאוד מאוד גבוהות מהמסעדנים עבור המשלוח. והם,
אגב, גבוהות בעיניי בצורה שערורייתית. כלומר, לא יכול להיות שהם לוקחים 30% מהמחזור של המשלוח.
מצד שני, כן. כמסעדן שעשה משלוחים בעצמו, אני יכול להגיד לך שלהחזיק קטנוע וביטוח ודלק, ועובדים, ולהקפיד על הזמינות שלהם, כאב ראש אחד גדול. אני, אם הייתי יכול, הייתי משתמש היום בוולט.
תראה, בסופו של דבר, זה שירות...
זה עולה כסף הדברים.
בדיוק, זה שירות שחוסך למסעדה את כל הצורך בלהקים מערך משלוחים. הם גם לוקחים אחריות מלאה על המשלוח, אומרים משהו לא בסדר, אתה יוצר עיצום קשר, הם מיד מטפלים, זה באמת, השירות שם הוא סטנדרט אחר. מה שכן, זה יצר איזושהי בעייתיות מסוימת, עבור המסעדנים שלא נמצאים בוולט.
כי אם אתה לא בוולט, קשה להגיע אליך, זה באמת, זה חובה להיות שם. זה סוג של דפי זהב של משלוחים.
זה גם, אתה כבר נורא קשה כצרכן, אני כצרכנית ללכת אחורה, ועכשיו להזמין ממסעדה, ולא לדעת מתי זה יגיע אליי הביתה.
אבל את יודעת שהיום הרבה מסעדות, גם כאלה שעשו משלוחים, יש להם מערכי משלוחים שלהם, רצות על שני הפלטפורמות במקביל.
כן.
אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל יש רשת מאוד מאוד מפורסמת, שמוכרת משלוחים במאות אלפי שקלים, שיש להם מערך משלוחים, יש להם מסעדה ספציפית שעושה אך ורק משלוחים. היא לא פתוחה כאילו לקהל, שמוכרים במאות אלפי שקלים משלוחים שלהם, והכניסו את וולט, והם מוכרים במאות אלפי שקלים גם בוולט. הם המסעדה הכי נמכרת בוולט.
וואלה. בקיצור, אגב, כל הקטע הזה לא ממומן. אם זה נשמע שאנחנו מרימים לוולט, זה לא פרסומת.
כן.
אף אחד לא שילם לנו בשביל להגיד את הדברים האלה, אבל באמת מדובר בסטנדרט חדש בשירות. אבל זה מאוד מעניין באמת לראות לאן כל זה ילך. האם העובדה שמסעדנים אומרים שזה יקר מדי, האם המחירים שוולט גובה מהמסעדנים ירדו, ואז זה יגרום לפריחה שלה. קיצור.
זה תלוי כמסעדן אחת מסתכלת על זה. כי אם את מסתכלת על זה, שלוקחים לך 30% ממחיר המנה, זה מבאס. אם את אומרת, המנה לא הייתי מוכר אותה אילולי וולט,
כן.
כי אין לי מערך משלוחים, ואני עדד על, על ההכנסות שלי, אני מוסיף עוד
לוקסי,
הכנסות.
לוקסי, אבל שנייה. אחרת. השאלה אבל אם השימוש בוולט עבור המסעדן, הוא בסופו של דבר רק מגדיל אותה מחזור, או גם מגדיל אותה הכנסות. כי רק לגלגל כסף, אין שום ערך
לא,
בזה.
לא, אבל ברגע שאת מגלגלת כסף מבלי להגדיל את הכוח אדם, ומבלי להגדיל את הסחורות.
השאלה אם אתה באמת לא מגדיל כוח אדם, אם יש לך פתאום הרבה יותר... הזמנות, אתה צריך להגדיל כוח אדם.
מה שמאפשרים לך בוולט זה לסגור באונליין את ההזמנות, להקטין את הכמות, להרחיב את הכמות, את שולטת בתפריט, איזה מנות כן, איזה מנות לא, את יכולה ממש להנדס את העבודה שלך.
על מנת שתעמדי בזה.
על מנת שתעמדי
בזה. יפה, יפה, נקודה מאוד, מאוד חשובה.
והסיפור הזה שאמרתי לך על מסעדות שרצות גם עם מערך משלוחים שלהם וגם עם שירותי וולט, מוביל אותי לנושא הבא שלי,
כן.
שזה משלוח השנה. המשלוח שעשה לי את השנה.
נו.
נם.
אין על נם.
אין על נם. איזה כיף שנים הבית התאילנדי שכבודה במקומה מונח, עמדה בראש, ראש, ראש מצעדי המסעדות, בטח שהתאילנדית היחידה הטובה בארץ, ואז לפני 4-5 שנים נכנסה לנם לחיינו, והם עושים משלוחים מהממים, ויש להם מערך משלוחים שלהם, והם עובדים גם עם וולט.
מה שנקרא כל מילה, אני מסכימה עם כל מילה, אני לגמרי חושבת שנם היום יש להם את המשלוח הכי טוב בתל אביב. אגב, יש להם סניף אחד שהוא רק של משלוחים, מהנמל.
כן.
אם אתה מזמין מוולט, אתה מקבל מהסניף בקינג ג'ורג'.
שהוא גם קרוב אליי מאוד.
שמה נחמד,
מה?
שבקינג ג'ורג' יש מנות שאין בה אחרים. יש שם את המנה של העוף הצלוי, הוא לא קיים בסניפים אחרים. אנחנו מאוד אוהבים את נם. אני חושבת שהמנה שאנחנו הכי מזמינים משם זה, יש ככה, תמיד מזמינים את הפד סיו, כי בגלל שאור אוהב אותו, ואת הפד קפאו כי נורי אוהב אותו, ואני אוהבת את הפלי פדפט, את הדג האדום עם הקארי, שהוא חריף למות.
זה גם מנה שאנחנו מזמינים מלא.
וואי, מדהימה. ונמתוק. ואני מתה על נעם. אני גם נורא אוהבת ללכת לאכול בנעם, אבל באמת מאז שהם במשלוחים, אז אני הולכת הרבה פחות.
מאוד נוח.
ואז כשאני רוצה לצאת לאכול אוכל תאילנדי, אז אני בדרך כלל דווקא אלך לקאבקם.
הייתי שמח אם הם היו מעבירים את הפלסטיקים שלהם למשהו קצת יותר מתקלה.
חד משמעית.
כי כל משלוח שלהם זה מינימום 4 מנות וערימות של פלסטיקים.
נכון.
אבל האיכות ברמה גבוהה מאוד.
אתה לגמרי צודק, זה... כי אנחנו רואים גם מסעדות שהם... נותנות חשיבות לכלים מתכלים, ומתחילות להעביר את המשלוחים שלהם ככל שניתן לכלים יותר אקולוגיים. נעם, הרמנו לכם כל כך, עכשיו תרימו את הכפפה ותעברו להיות קצת יותר אקולוגיים.
אמן. נקסט.
בלוג השנה.
טם טם טם.
הבלוג שעשה לי את השנה הוא הבלוג החדש של דביר בר, without. דביר חולה צליאק בעצמו, זיהה יפה את המגמה שהעולם מבין שגלוטן זה לא דבר בריא, פתח בלוג שלם שכולו נטול גלוטן, גם מתכונים, גם המלצות, והוא היסטריה, הוא עושה עבודה נורא נורא יפה.
כן.
עם מתכונים מגניבים, והוא כותב חמוד, וזה הבלוג שעשה לי את השנה.
את שוחה בעולם הבלוגרים הזה.
כן.
אני לא כל כך שוחה בעולם הבלוגרים, אז אני לא כל כך מכיר, אבל אני כן יודע שדביר בר הוא ממציא מנת... הבורקס דפי אורז לדעתי. אני צודק?
אני חושבת שאתה צודק.
וזה מוביל אותנו למנה שעשתה הכי הרבה רעש השנה.
אוקיי.
זה מנה שלוקחים פשוט...
טם טם טם. המנה של השנה.
מנה שפשוט לוקחים דפי אורז ומשתמשים בהם כבצק של הבורקס, מה שהופך אותם לאחד נטולי גלוטן, שתיים, משמינים הרבה הרבה פחות, שלוש, איזשהו קרייז מטורף שקרה שבמדינת ישראל נעלמו דפי האורז לשבוע שלם בגלל המצוקה, בגלל הקרייז שהדבר הזה עשה.
אתה אגב, הכנת את הבורקס דפי אורז הזה?
לא.
טעים? חבל לך על הזמן.
למה לא? למה שלא יהיה טעים?
זה פשוט עובד.
כן.
כל הכבוד על זה. אם אבל כבר דיברת על המנה של השנה ברשת, ואכן בורקס דפי האורז שבר את הרשת, אני רוצה לדבר על המנה של השנה במסעדות.
כן.
אני חושבת שהמנה שדוברה הכי הרבה בכל הקבוצות,
כן.
ובכלל בקרב פודיז, הייתה עוגת הגבינה של קפה נורדוי. עוגת הגבינה של נורדוי, עוגת גבינה בסקית, עם כל כך הרבה גבינת שמנת בתוכה, וכל כך מעט קמח, שהיא פשוט השחיתות בהתהוותה, ובהתגלמותה.
פשוט אפשר לקחת קופסה של גבינת שמנת ולאכול אותה עם כפית.
כן.
זה יותר דיאטטי נראה לי בעוגה הזאת.
בוודאי, כי בעוגת גבינה גם יש סוכר וביצים. אני פרסמתי באתר שלי את המתכון של עוגת הגבינה של קפה נורדוי. זה מתכון אגב שחבר יקר ופודי נפלא בשם יוסי לובטון הכין יום אחד כשבאתי לשחק עם הבן שלי, עם הבן שלו. ואז אמרתי לו, ישר תביא לי את המתכון הזה. ופרסמתי את המתכון הזה. וזה גם באמת אחד המתכונים שהכי נקראים באתר שלי.
וואלה.
כן.
מגניב.
אבל אתם חייבים ללכת לנורדוי לאכול את המקור. אין, אגב, עוגת הגבינה של קפה נורדוי נמכרת בנורדיניו לקחת הביתה. אתה יכול לקנות עוגה שלמה לקחת הביתה.
זה נחמד.
גם קטנה וגם גדולה, במחיר ממש הגיוני. כי זו עוגה נורא יקרה, ויש שם ארבע קופסאות של גבינת שמנת. זו עוגה שיקר להכין אותה בבית, והמחיר שהם מוכרים שם, תאמין לי, עם העבודה ועם הכל, הרבה יותר משתלם לקנות שם מאשר להכין בבית. כן.
מגניב.
לוקסי!
כן!
מה הייתה הארוחה הכי טובה שאכלת השנה?
ארוחת השנה טמטם שלי.
כן.
נאכלה לפני שבוע וחצי.
כן.
בצפון המדינה. הנה כן, יצאתי מתל אביב, נסענו לטיול השנתי המשפחתי, הזמנו מקום בלימן, במיכאל ביסטרו בלימן. פעם ראשונה שהגעתי לשם, אני מתבייש להגיד, זו מסעדה שדובר עליה המון כבר שנים, היא נחשבת למסעדה הכי טובה מחוץ לתל אביב, שלא בירושלים, אוקיי, ניתן לה את זה. ואכלתי שם פעם ראשונה, וזה הייתה ארוחה מטורפת. אני חייב להגיד לך.
אני רוצה...
מיכאל מבשל... יש לו, א', יש לו ידי זהב. הבן אדם יודע בדיוק מה הוא עושה. הוא מבשל מאוד מקומי, מאוד נכון. הטכניקה שלו נהדרת. הוא עושה שם... יש לי ריר.
אני חושבת שביסטרו מיכאל היא היום המסעדה הכי טובה בישראל. כן. אני חושבת שמיכאל, עם הבגרות שלו ועם העובדה שהוא יצא מתוך גם... מתוך העיר.
כן.
ויש לו שם את השקט והחופש ליצור גם ברמה המנטלית, וגם ברמה הפיזית, וגם ברמה שהוא לא, אין לו מימין ומשמאל את מה שקורה בתל אביב. הוא כאילו מנותק מהזמן והמקום, ויוצר יצירות שנכונות עבורו, והן כל כך תואמות את זמננו, הכל כל כך עונתי, וכל כך טרי, ו... מדהים.
כל כך, באמת, סופר פרש, ומטופל כל כך נכון.
מה המנה הכי טובה שאכלת בארוחה הזאת?
אכלתי מנה של שקדי עגל, עם תחינת אמבה, לדעתי זה היה. מנה מטורפת. יש לו עוד מימי הסושל קלאב, כשהוא פתח את הסושל קלאב לפני
מיליון
ואחד שנה, הוא הגיש שם מנה של רביולים במילוי ברווז כמדומני, בדמי גלס.
נכון.
והמנה הזאת, עד שאכלתי אותה, העיפה לי את המוח. וגם היום, במיכאל, הוא הגיש מנה מאוד מאוד דומה, של רביולים נהדרים ששחו ברוטב דמי גלס עמוק. וזה... אני זוכר שכשאכלתי את המנה ההיא בפעם הראשונה, הייתי עם אבישי, ואמרתי לו, אתה רואה? זה מקצוענות. להגיע לרוטב דמיגלס ברמה הזאת, דמיגלס זה ציר בקר שמתבשל מעצמות במשך שעות מאוד מאוד ארוכות, אחרי שמסיימים לבשל אותו איזה 4 שעות, מסננים אותו, ואז מצמצמים אותו, מה שלוקח כמעט יום שלם אחר כך, אלא יש מאוד מאוד נמוכה, ומסיר של 80 ליטר מגיעים לחצי ליטר של דמיגלס, זה בערך היחסים. ולעשות את כל המסע הזה ולהגיע למוצר שהוא ממש טוב בסוף,
מדהים.
קשה.
אני אספר לך על הארוחה הכי טובה שאני אכלתי השנה.
דוטל.
הארוחה הכי טובה שאני אכלתי השנה הייתה ברוטנברג. שגם מסעדה מחוץ לתל אביב, על גדות נהר הירדן, על הגבול עם ירדן, זוג אילה ואיזר שמבשלים ומכינים את הכל לבד, החל מהבירה, שהבירה זה שהם מייצרים עבור עצמם, היא יושנת בחביות בורגון, לא יאומן איזה בירה מטורפת, וחלה בזה שהמון מרכיבים בתפריט הם ליקוטים שהם עצמם מלקטים בשדות שמסביב למסעדה, הם גם מגדלים הרבה מהדברים לבד, הכלים שבהם מוגש האוכל זה מקרמיקאית ששם, מהאזור בעצם, הכל ממש זירו מטר, 100% מקומי, סופר מקומי מה שנקרא, אכלתי שם ארוחה מטורפת. ברמה של החל מהפתה כבד ודרך הסטייק וחלה בכינוח שכבר הזכרתי של יערת דבש ספונטנית.
כן.
פשוט יערת דבש שהם מצאו על עץ, לא שלא נלקחה מכוורת. מצאו על עץ, חתיכה שלה עם איזושהי גבינה שעושים שם באזור לידם עם זאטר שהם כתפו מהגינה ופשוט שרפו כזה עם ברנר את הכל ביחד. זה מין הכל חיבורים מאוד 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 פשוטים שעושים שכל. אני ממליצה בחום אגב להגיע למסעדה הזאת בשעות האור, כי יפה שם, בטח אם אתם מגיעים בחורף והכל ירוק מסביב, יש להם גם ברנצ'ים נהדרים. זה היה די מזמן, הארוחה הזאת. מאז חזרתי לשם עוד פעמיים, אבל בהרכב משפחתי, ותמיד שאתה אוכל עם הילדים, אז אתה הרבה פחות...
מתעסק באוכל.
כן.
כן.
אבל גם אכלתי שם מנת ברווזים, שהייתה מושלמת. עכשיו אני אזכרת, היה שם מנה של ברווז קונפי, שהיה אגדה. כן. טוב.
זהו, הגענו לפייר דה ריזיסטנס.
מה זה?
לגולת הכותרת.
גולת הכותרת של התוכנית שלנו?
גולת הכותרת של התוכנית, תוכנית שנמשכה מאתמול ועד היום, ערימות של זמן.
בסופו של דבר, למה אתה עושה את מי כזה, מזה כזה עניין? אנחנו רק בוחרים את שף השנה.
שף השנה.
שף השנה שלנו, אנחנו שנינו עם חיוך מאוד מאוד גדול.
כן.
אנחנו שנינו עם חיוך מאוד גדול, כי השף שבאמת עשה את הדברים הכי יפים השנה, הוא בדיוק זה שעונה לאג'נדות ולאמונות שלך ושלי.
והוא עשה את זה בשקט ובצניעות. זה שף שהוא לא טלוויזיוני, והוא לא מתראיין, והוא לא עושה רעש, ולא צלצולים, ולא מוביל מחאות, ובאמת עשה את הכל בשקט ובצורה מושלמת.
אנחנו מדברים על אסף דוקטור. שף מסעדת דוק.
האחים.
ואייבי, החמודה והחדשה והכמה כיפית, שבאמת עושה כאן עבודה מדהימה בקידום מטבח מקומי, ומראה שאפשר, אם אנחנו מדברים על דוק, שזה ממש מעבדה, זה קשה אפילו לקרוא לדוק מסעדה, ממש מעבדה עם מספר מקומות מצומצם, שבה הוא מקפיד עד הפירור האחרון שהכל יהיה מקומי, מסעדה שאין בה פלפל שחור, כי אין פלפל שחור שצומח בישראל.
טירוף.
עם ציון של כל מרכיב, מאיפה הוא מגיע ומי המגדל, וזה נותן כל כך הרבה מקום לגלם. ואחר כך מה שהוא עשה ב-AB, שמן שילוב של האחים ושל דוק. בעצם AB שמביאה לקדמת הבמה את הדגים ואת פירות הים.
כן.
שאני לא יודעת, מעולם לא דיברתי על זה עם אסף. אני לא יודעת אם זו הייתה המחשבה מאחורי זה, אבל בעולם של היום שאנחנו יודעים שבבשר יש בעיה אקולוגית חמורה, אני תוהה אם זו הסיבה שבגללה הוא לא מגיש בשר, או האם זה חלף במוחו שאומר, אני לא צריך בשר במסעדה שלי. יש בה משהו מיתוגי גאוני. כאילו הרי זה אוכל רק מהים התיכון.
כן.
קוראים למסעדה AB, והרבה אנשים חושבים שזה AB על שם רחוב לינקולן, זה נמצא הרי ברחוב לינקולן, אבל לא, זה כן על שם AB נתן, כל השלום, וזה גם מסתדר עם האוכל במסעדה, כי זה From Somewhere in the Mediterranean, שזה גם היה הסלוגן.
The Voice of Peace.
של ה-Voice of Peace. זה שזה, הכל מתחבר שם, כאילו זה בדיוק מדגים את הירידה לפרטים של אסף דוקטור בכל דבר שהוא עושה. ואני אגיד עוד משפט אחד אחרון, ולא אכפת אם מישהו יגיד שאני מגזימה, אבל אם אני מסתכלת על רצף השפים שיש בארץ שלנו, ומי גרם להתפתחות הקולינריה פה בישראל, מבחינתי, אסף דוקטור הוא ממשיך דרכו של ארז קומרובסקי.
הוא הארז קומרובסקי של דורנו.
הוא הארז קומרובסקי של דורנו.
יפה, זו הגדרה יפה מאוד.
בינם שמביא מהפכות.
ואצלי הוא שף השנה ולא בכדי, לא רק בגלל דוק ואייבי, אלא דווקא בגלל האחים הוותיקה והנהדרת, שהייתה, אני לא אגיד, התקשתה בתחילת דרכה, אבל היא הייתה משהו אחר לגמרי, והיום אפשר לומר, זה מסעדת הבית שלנו, שלי ושל אבישי, ויש לנו מנהג פעם בכמה חודשים לעשות ארוחת שישי, וזה מתקשר למה שאמרנו, האפרטיבו. אנחנו מזמינים שולחן ליום שישי בשעה 5, ואנחנו הולכים לשם, אנחנו מזמינים מלא אוכל, ושותים מלא אלכוהול, ויש לו את המחירון סיטונאי על האלכוהול, אז
כן.
זה עולה גרושים.
כן, אנשים לא יודעים, איזה מחירים מטורפים, מחירים
יש לו שם צ'ייסרים ב-7.90, או כל מיני מחירים מזוהים כאלה, אפשר להשתכר למוות בכיף, והארוחה מסתיימת בשעה 7. אנחנו קומים שמחים, מאושרים, מתנדדים לנו הביתה, נשכבים על הספה, וכיף. כיף, 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 כיף.
איזה תענוג.
כן.
ממש. ועם כל זה שהוא כל כך דואג למטבח המקומי, עדיין יש לו קשרי חוץ נהדרים גם עם שפים בחול. כלומר, השנה הוא גם עירח את השף של שטו בריאן מפריז, לארוחה מאוד מאוד אינטימית. שוב בלי רעש ובלי צלצולים.
כן. כן. אני לא חושב שאנשים בכלל שמעו על זה.
שמעו, אם זה היה סולד אאוט תוך 4 דקות, זה היה
כן,
בדוק.
כן, אבל זה היה כל כך בצניעות.
נכון. הוא בעצם השף שהיה רוח הגבית מאחורי פטרון, הפסטיבל עם השלושה שפים המקסיקנים שהגיעו לישראל, מתוקף הקשרים שלו שיש לו עם כמה שפים מקסיקנים, וגם זו הייתה ארוחה נהדרת להרגיש אוכל מקסיקני עם חומרי גלם ישראלים, זה כזה דבר מעניין. סף דוקטור, ברכותינו.
כל הכבוד.
שרק תהיה לנו בריא.
שף השנה שלנו השנה, ואנחנו מקווים שגם שנה הבאה.
לוקסי.
כן,
אנזל. פחד אלוהים.
אנזל הסתיימה לעונה.
תראה איזה תוכנית הייתה לנו, ולא הספקנו בכלל לדבר על דבר אחד, אבל אני אגיד את זה במילה אחת.
כן.
הצסות. זו הייתה שנה של הצסות, לא הספקנו לדבר על זה, אבל זה בסדר, כי בעונה הבאה נעשה תוכנית שלמה על הצסות. מה אתה אומר?
אני אומר שזה... בשמחה אני אעשה תוכנית על הצסות. כמו שתיתי קומבוצ'ה. את יודעת מה זה?
זה הפטריה הזאת.
זה פטריה, זה סוג של, אפשר לקרוא לזה, תה מוצס.
כן.
פטריה שמציסים אותה, והמשקה הוא טיפה פיזי כזה, מבעבע. חמצמץ, היה מאוד טעים. הוא סופר בריא, או כך אומרים. אני חושב שזה בטרנד הבריאות של 2020, הוא יהיה ישלוט ביד רמה.
אחד משמעית. לוקסי, הסתיימה לעונה.
הסתיימה העונה, חברים, תודה שהייתם איתנו כל העונה. כל הפרקים, כל התוכניות.
והייתם, הגבתם, כתבתם, חיכיתם, ציפיתם. זה היה...
מאוד מרגש.
אני חושב שזה הימם אותנו לראות כמה קהל יש שבאמת רוצה לדעת ורוצה להעמיק. לא מספיקות לו 300 מילה של כתבה ברשת, אלא באמת
או
רוצה...
או תוכנית ריאליטי שבה מתמודדים מספרים על סבתא שלהם. לא, דיברנו על אוכל, אפרת, דיברנו על חומרי גלם, דיברנו על דברים מאוד מאוד מעניינים. ואנחנו רוצים לספר לכם שאנחנו יוצאים להפסקה קצרה.
פגרה.
פגרה.
תקופת החגים.
לצבור כוחות ככה לקראת העונה החדשה, לנקות את הראש, לחשוב על רעיונות טובים, לחזור עם דברים מפתיעים וחדשים. אנחנו נתראה פה בשבוע האחרון של אוקטובר, עד אז אנחנו נהיה בחופש.
אנחנו אז יוצאים לנו לחופשה של חודש שלם, שבה אנחנו הולכים באמת לצבור כוחות, באמת לחשוב על קצת דברים מעניינים לעונה הבאה, ואם נתגעגעו אלינו, אז יש לי תחושה שלפחות חלק מכם לא שמע את כל התוכניות שלנו, אתם מוזמנים לשמוע אותם שוב, כי היו בהם כל כך הרבה דברים מעניינים. לוקסי.
כן.
אנחנו אבל גם מתראים מחרתיים.
מחרתיים, המסיבה שלנו. אנחנו חוגגים בעוד יומיים מסיבת סוף עונה, מסיבה לכבוד המאזין ה-150,000 שלנו שהגענו, ואנחנו מאוד גאים בהישג הזה.
בואו להרים כוסית איתנו, בואו לשתות איתנו, בואו לאכול איתנו. בואו לקנות אותנו הביתה.
ובואו תגידו שלום.
בעיקר תבואו להגיד שלום. אנחנו נורא נשמח לראות את הפרצופים מאחורי ההודעות המדהימות שלכם. וקצת קשה לנו להיפרד, נכון?
כן, אנחנו לא מצליחים לסגור אותה.
אנחנו בסך הכל צריכים לסגור תוכנית ולא מצליחים לעשות את זה. אז אנחנו נתראה ממש בקרוב. יאללה ביי.
יאללה ביי.